Radio.
איר קצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב, עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פירסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות.
אהלן, טלי פולג.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
זה כיף שנפגשים סוף סוף.
וכבר פעם שנייה שאנחנו נפגשים.
נכון.
נגיד קודם כל שאת סמנכ"לית השיווק של בזק.
נכון.
זה רוח הטייטל.
כן.
אין הרבה טייטלים כאלה בשיווק. זה פעם שנייה שאנחנו נפגשים, כי הייתי אצלכם לפני שבועיים, שלושה.
שבועיים, שלושה, נכון.
בהרצאה על
הסופרבול.
על הסופרבול.
היה כיף.
נכון, הרגשת שזה, והיה מעניין, כי תוך כדי הרצאה זרקתי לך כל מיני משפטים, ואמרנו, נדבר על זה בפודקאסט, נדבר על זה בפודקאסט.
עשית לי, כן, טיזרים.
כי מה, כי איך התחברתי רוב הדברים, או לחלק מהדברים?
האמת שזה היה ממש מעניין. נגיד שהבאת איתך משהו שהוא מאוד פרסומי, וניסיתי לומר גם בשיחה הקצרה שהייתה לנו לפני, שהעולמות השיווק שלנו הם הרבה יותר רחבים מזה. בעצם פרסום הוא חלק ממה שאנחנו עושים. ואני חושבת שהיה מעניין גם עבור האנשים, בטח אלה שלא מתעסקים ביומיום בפרסום נטו, לראות איך הדברים בסוף מתחברים, באסטרטגיה, בקריאייטיב, בעולמות האלה, וזה היה מקסים.
כי בסוף הפרסום זה כאילו התוצר שיוצא החוצה, ואנשים רואים, אנשים לא רואים את המצגות,
נכון,
את הפאוורפוינט,
נכון.
את האסטרטגיה.
זה חלון הראווה שלנו.
בסוף זה מה שאנשים פוגשים הרבה פעמים. אז נדבר הרבה על בזה, כולה גם הדברים אחרים. נתחיל בחסות, שזה היום ההופעה האחרונה שלה. אז ניתן לה כבוד, ונגיד גם ש... הנה, את למשל, אני רוכב על גבך.
כיף.
כי הרבה פעמים בחסויות, אנשים אומרים לי, מה, זה, אולי שומעים את זה קופירייטרים. לא, סמנכ"ליות שיווק של חברות גדולות, נכון?
גם שומעות, בהחלט.
ואם אתם רוצים להגיע, אפרופו שיווק, לאנשי פרסום ושיווק ודיגיטל ותוכן, שהיום אין כל כך איך להגיע אליהם לדעתי, אז חסות בפודקאסט הזה בעיניי זה אחלה דרך. הנה למשל, החסות הזאת של הונס פלייס, שזה כאילו קצת מפתיע מה הקשור, אבל הונס פלייס, היא מאפשרת להגיע לקהל של חובבי וחובבות כושר ובריאות ואיכות חיים, והיא מציעה לעשות שטאפים. יש להם 65 מועדונים בקבוצה, ומאפשרים לפרסם במגוון הפלטפורמות שלהם, ודרור מהונס פלייס, שגם אני בצניעות אמרתי לו, תקשיב, ואני לא יודע אם זה יהיה כל כך יעיל, שאלתי אותו, תגיד, הגיעו... יש לידים, יש.
יפה.
הפרסום עובד, לא מיליונים, אז גם במשהו שאתה אומר, רגע, לא יודע, יש, עובד. אז נגיד תודה רבה להונס פלייס, זה אחד, נגיד כמעט באשמת בכורה, ואולי גם על זה אפשר תכף לדבר, שיש תאריך לגרנות, תחרות הקריאיטיב העצמאית, שאפילו זכיתם בה לפני שנתיים, נדמה לי.
זה טרם זמני, אבל בהחלט יכול להיות.
על המהלך של מיינקראפט וקופה ראשית, וכל זה. תחרות קריאטיב עצמאית, שתהיה שנה ב-22 למאי, בשיתוף עם המכלל המנהל. ונגיד שהשנה, כחלק מהתוכן, אנחנו חושבים גם איך להצדיע לענף הפרסום, שחלקים גדולים ממנו התגייס השנה בהתנדבות, גם משרדים וגם עצמאים וגם מיזמים, גם להסברה וגם
למשפחות
החטופים.
חשוב.
וקצת בציניות, כמו ששרה אומרת, לא אמרו לנו תודה, אבל גם ענף הפרסום, אני באמת חושב, זה חלק מהאג'נדה שלי, לדבר, את יודעת, על הדברים הטובים של ענף הפרסום, אז להצדיע למשרדים ולאנשים שעשו את זה, זה לא יהיה קשור לתחרות, כלומר, תחרות היא תחרות, אבל כחלק מהתוכן, אנחנו הולכים להצדיע לדבר הזה, ותכף ייפתחו ההגשות, ואני מקווה שישתתפו. עד לאן אני, בשיחות, נגיד, היום כל המשרדים, לדעתי חוץ ממכן, כבר בפני לפחות בשנה שעברה, אבל זה אתגר.
בהחלט, וגם שנה מאתגרת.
בשנה מאתגרת, טוב, אני שואל את עצמי, כאילו,
כן, כן.
כמה דברים מצוינים היו השנה קריאטיבית. אחר כך אפשר לדבר עם התוצאה, נכון. האם, אפרופו, האם מצוינות קריאטיבית היא שווה מצוינות פרסומית, היא שווה מצוינות שיווקית, היא שווה מחירתית, כן, לא, אפשר להתווכח.
כן, ואיפה האתגרים האלה שתפסו אותנו ברבעון האחרון, עם המלחמה, ומה אפשר לעשות פתאום בפרסום, ומה אי אפשר, זה עולם.
כן, אז, אבל אני עדיין בשאיפה שלי, שאת גם היית במשרדי הפרסום בעברך, או שישר לקוח?
שיווק זה שיווק.
אבל כן, שיהיה, אין היום אירוע שיווקי, נגיד, היית באפי האחרון?
לא, אבל הקבוצה קיבלה שם, יס, זכתה שם.
כן, אבל כאילו שיהיה אירוע שבאים משרדי הפרסום, העובדים והעובדות ומתלבשים ולהגיד חוגגים השנה זה מילה קצת בעייתית, אבל נפגשים ויש נטוורקינג ומצדיעים לעבודות טובות ורואים תוכן טוב, אפרופו מי שכנראה הולך להנחות את זה, זה בחור בשם אור בוטבול, את יודעת מי זה?
לא, מי זה?
לא מכירה?
ספר לי.
הוא עושה בעיקר ביוטיוב סרטים שבהם הוא מבקר פרסומות בצורה נורא מצחיקה. את לא מכירה?
לא,
עכשיו
אני...
גם אתם על המוקד פה ושם.
אני רושמת לי לעקוב.
אה?
אני רושמת לי לעקוב, זה נשמע מעניין.
אז הוא כזה שהוא מצד אחד מצחיק וביקורתי, אבל ביקורתי חמוד, כאילו אוהבים אותו למרות שהוא... יש לו פה.
בועט.
וגם זה אופי של, גם של האירוע, וגם שאת יודעת, אני אוהב שהכל כזה הוא לא מאוד מעונה ורציני. אני תמיד בעד כזה ביקורת עצמית והומור וכולי. וזהו, נראה לי נתחיל.
Yeah.
מה, איך נתחיל? נתחיל אולי הדבר האחרון הגדול שלכם, זה מה, זה החלפת הפרזנטורית?
אחרי 15 שנה, זה וואחד דבר.
כן. אז ספרי רגע איך זה נולד, זה קודם כל, זה מעניין.
תראה, גידי עבד עם בזק 15 שנה. זה וואחד דבר.
עד בבזק כמה זמן?
אני עכשיו בגלגול הזה בבזק שנה וחצי.
אוקיי.
בדיוק סוגרת שבוע, שנה וחצי, זה כבר מיילג'.
כן. אז גידי גוב 15 שנה.
גידי גוב 15 שנה בבזק. כן. לפני אני יכולה להגיד שהיו דיבורים, בטח 13 מנכלים התעסקו בהאם גידי to keep או להיפרד בסיטואציות שונות. ונגיד שפשוט גידי הוא באמת, הוא נכס צון ברזל, הוא משהו שהוא מאוד ישראלי, הוא מאוד מתחבר לבזק, לערכים של בזק, לישראליות, למשהו שהוא הבית של כולנו, אז זה באמת מאוד מאוד התאים. כשאתה כל כך הרבה שנים פרזנטור של מותג, אז גם הזיהוי, השיוך למותג הוא קורה מאוד מאוד טבעי, ולא משנה את מי חיברת לגידי, היה ברור שהפרסומת היא של בזק.
Okay.
ולכן זה עובד מאוד מאוד טוב. אבל זה היה חלק מהאתגרים שלי. כשאני הגעתי לבזק לפני שנה וחצי, חשבתי שזה הזמן. ובטח כשאנחנו נכנסים, ובזק, תכף נדבר קצת על בזק, ובזק נכנסה באיחור לשוק הסיבים, והיה צריך לבוא ו-to make a statement ולהגיד, משהו חדש מתחיל עכשיו.
לא, השאלה אם, אולי לפני הפרזנטורים, האם בזק שווה סיבים או בזק, נגיד, א', צריך להגיד, שאני מתארח אצלכם, בדרך כלל מקליט מהמשרד, פה באתי להתארח אצלכם, אז, וזה בניין יחסית חדש, בחולון, אבל יש את הלוגו, אין סלוגן מתחת ללוגו. אז גם, אז כאילו, קודם כל, עוד לפני הפרזנטורים, מה זה בזק? האם פעם היה משהו בזק בבית, משל איך היה?
נכון, בזק הכי טוב בבית.
הכי טוב בבית,
נכון.
זה עדיין? או,
כן.
אפילו לפני הסלוגן, מה אמירת גג של מה זה בזק?
אז בוא נגיד מה זה
בזק. כי הפרזנטור נגזר מזה, לא?
נכון,
מזה.
נכון, חד משמעית. כשנדבר אולי אחר כך באמת על התהליך, על איך בחרנו, אז קודם בזק. בזק זה... זה הבית, יש כמה מותגים כאלה, אולי אלעל, קוטג' תנובה, כל מיני כאלה. שם הבית של כולנו, אין מישהו שלא היה לו בעבר את הטלפון של בזק בבית, אנחנו הולכים ברחוב, עוד רואים ארונות של בזק על הרצפה כאלה, את הגובים של בזק, אז כן, בזק זה משהו שהוא מאוד הבית של כולנו.
אבל אפרופו זה לא התאים לתקופה שבה בזק היה שווה טלפון, והיום...
בזק זה משהו אחר, בזק זה אינטרנט.
בכלל. נכון. להורים שלנו יש טלפון.
נכון. אז היה אתגר, אם אני מסתכלת על בזק לפני 15 שנה, בסדר, לפני גידי,
כן.
היה אתגר לבדל את בזק ממשרד התקשורת, פעם בהיסטוריה, כן. בזק הייתה משרד התקשורת.
הייתה של הממשלה.
של הממשלה, כן. משרד ממשלתי. וכשהיא עברה את ההפרטה, בתחילת שנות ה-2000, אז האתגר השיווקי, המיתוגי, היה לבדל אותה מהדינוזאור הזה. אני זוכרת שאפילו עשינו בזמנו מחקרי, אתה יודע, מחקרי תדמית כאלה, אז בזק הייתה הפיל, המשהו המאוד ארכאי וישן ושל פעם.
אני אפילו עוד מהתקופה של ה... אבל זה ממש כתינוק, שאני לא זוכר, אבל... שלדעתי שחיכו שנתיים לקו טלפון בכפר סבא, כאילו, כן. מהפעם. אז כל העוולות הממשלתיות של פעם, והבירוקרטיה, והיה צריך הקשרים ופרוטקציה, וכל מיני דברים כאלה של פעם.
אז היה אתגר להתנער, כן, להתנער מהאבק הזה של המונופול של פעם. ונגיד שכעבור 15 שנה, בזק עשתה כברת דרך. קודם כל, היא באמת הרבה פחות קו טלפון, כן. והרבה יותר אינטרנט. כן. אני חושבת שהיא שם נרדף לאינטרנט, זאת אומרת, אינטרנט זה בזק ובזק זה אינטרנט, והיא הבית של כולנו, והיא משהו שהוא מאוד ישראלי ומאוד לאומי. אנחנו מרגישים את זה מאוד בימים האלה, שהישראליות היא משהו מאוד מאוד חשוב, ההתגייסות, והטכנאים, והפריסה הארצית, וזה שבזק נמצאת בכל מקום, והיא גם קצת, אתה יודע, והיא נותנת, המוצר שהיא נותנת, הוא משהו שכולנו צריכים, זה כמו מים בברז, חשמל בקירות, כן. אינטרנט זה כבר נהיה התשתית שעליה הכל עובד. אז עברנו כברת דרך, זאת אומרת, אנחנו כבר לא צריכים להסביר שבזק היא הבית של כולם, והיא משהו שהוא אינטרנט, ושהוא קצת חדשני, וגם פה, כשאנחנו מדברים על ערכים, אז אנחנו חדשני, אבל אנחנו לא האדג' אנחנו נביא את החדשנות כשהיא תתאים לכולם. כשהיא בשלה, כשהיא מתאימה למס מרקט, כשאתה מחבר את הנתב לשקע והוא עובד, לא שאתה צריך להיות איזה מישהו שהוא כן. טק-סבי כזה, שהוא חייב להיות בקדמת הטכנולוגיה. גם אנחנו יושבים בחולון, אז גם לגברת כהן בחולון, האינטרנט צריך לעבוד, והטלוויזיה שלה עובדת על האינטרנט, החיים שלה על האינטרנט, הסלולר.
חלק מהבעיה, או האתגר השיווקי, או את יודעת שאני אוהב אסטרטגיה, זה שכאילו זה כמעט מובן מאליו, באמת זה כמו חשמל, כמו מים, כמו גז.
נכון.
כמו, אז, ובסוף זה ברזלים, מה שנקרא, ותגיד סיבים.
נכון.
אז זה אלמנט הרבה פחות רגשי, מאשר, וכאילו יותר קשה לפרסם אותו, באמת, אפרופו אמירת הגג, זה אינטרנט בסדר, יש אינטרנט גם, שלא לדבר על זה, ש... למרות שלכולם יש וי-פיי בבית, אבל הרבה מאיתנו, בגלל שגם הווי-פיי של הטלפון, לא הווי-פיי,
הסלולר של הטלפון.
כן, היום הוא חופשי ולא לכסף, אז רובנו גם בבית הרבה פעמים גולשים בטלפון, אנחנו לא מעבירים לווי-פיי, כי זה לא לכסף, או שאנחנו אדישים, זה כן עבר, זה לא עבר, זה יש לנו אינטרנט, זה ברור מאליו שיש.
אז זה מעניין מה שאתה אומר, כי קודם כל, כשאנשים אומרים וי-פיי, הם מתכוונים לאינטרנט, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, הילדים אומרים, אם הווי-פיי לא עובד לי, הם מתכוונים שהאינטרנט לא טוב, לא חזק מספיק, אולי הוא לא מגיע לפינה בגינה שהם נמצאים בה באותו רגע, וזאת בדיוק, זה האתגר, וזאת האחריות שלנו, לבוא בטח בזירת הבית, או אם אתה עסק, לא משנה, בזירת במשרד, או לייצר את אותה תשתית אינטרנט שהיא עובדת, ואתה צודק לגמרי, שזה מסוג הדברים שאנשים רוצים שיעבוד להם. כשאני שואלת את הלקוחות, מה? שיהיה יציב ויעבוד לי, כאילו, והאתגר השיווקי,
אתה שם לב לדבר כשהוא לא קיים, מה שנקרא. בול. כשאין אינטרנט, פתאום זה סוף העולם. בול. כשהוא קיים, הוא מובן מאליו.
ממש ככה. ורק אז אנחנו, כשהוא לא בסדר, אז רק אז אנחנו מבינים כמה אנחנו תלויים בו, וכמה הוא משפיע על היומיום שלנו. וזה האתגר, באמת, לבוא, נגיד שבשנים, בכמה שנים האחרונות, אם שמת לב לזה, כולם תפסו איזושהי תובנה, הווי-פיי לא עובד לי, אז ווי-פיי בכל החדרים, ובעצם כל החברות התיישבו על המשבצת הזאת, וכולם בעצם אמרו את זה במילים כאלה או אחרות. והאתגר שלנו, אחרי שכולם התיישבו לנו על המשבצת, אני אומרת, בסוף אנחנו, מלכת האינטרנט זה בזק, וכל החברות האחרות פתאום התיישבו על המשבצת הזאת, אז פה האתגר שלנו לבוא כל הזמן, לחפש את הזוויות, איפה אנחנו, מה אנחנו מביאים אחר ושונה, ועל איזה תובנות נוספות אנחנו יכולים לבוא ולעבוד, כדי לייצר את הערך ללקוח.
אז הנה התקלה הראשונה, כדי שיהיה מעניין, הרי זה מערוך, אז כבר... כי אני מרגיש שגם אצלכם, אבל גם במקומות אחרים, עברו מבאמת איזשהו משהו שהוא גם היה לו אלמנט תדמיתי ואסטרטגי, נגיד היה, דילקת על השלב הזה, אבל בעיניי פיצוח אסטרטגי מבריק. אני אפילו לא זוכר למי צריך לתת את הקרדיט, אבל כשהיית המלחמה של הטלפון מול הסלולר, זאת השורה של שיחה אמיתית זו שיחה מבזק. Mm-hmm. נגיד אסטרטגיה שבעיניי היא מדהימה. כי נתנה צידוק, אמרה, כשזו שיחה מלב ולב, צוחקת את התקופה שזה לא להודיע אני מאחר וזה. כשזו שיחה אמיתית, כי בזמנו שיחות הסלולר עלו הרבה כסף,
נכון.
כשאתה רוצה שיחת מלב ולב, אמיתית, ארוכה וזה, זה עושים מהבית, והיה לזה איזה חיבור רגשי. ומרגיש שבדיוק כמו שאתה אומרת עכשיו, הפרסום הפך להיות נורא נורא מוצרי, וחלק מהעניין בזה זה פעם אחת שכאילו נורא קל, להשוות או לעשות את הבלבול, לזה יש לו מהירות כזאת, גם לזה מגיע לכל החדרים, אבל הוא ישי, וביניהם גם לא אכפת, וכמעט אין חיבור רגשי, כאילו, ואתם מדבר על זה, כי אתם, דווקא בגלל שאתם נורא גדולים, ופרסמים גדולים, אז גם הביקורת היא כאילו הרבה עליכם, כי אתם הרבה פעמים מכתיבים את הטון הזה, שפרסום נורא נורא, נורא נורא מוצרי, וחוץ שאני תכף מדבר, אולי הפרזנטור מספק את הצד הרגשי, אבל כמעט אין לזה אמירה שהיא לא שרים על הווייף, על הבי-פייבר עצמו, על הנתב.
אז
קובתך.
אז נגיד, אנחנו מאוד מחפשים את החיבור הרגשי. אתה צודק, כאילו בסוף יש לנו מוצר או יש לנו מסר, אבל אם אתה לא מחבר אותו לרגש, אז זה עובר מעל. אם אתה גם לא מסביר, כאילו, או עובר אל הלקוח ואומר לו, what's in it for me? אז זוכרת שהיו פרסומות על, גם לבזק עצמה, הגענו ל-X לקוחות. אוקיי, אני כלקוח, יופי, בהצלחה, מה אכפת לי?
רק הצגת לנו לפרטנר, אני שמתי לב.
לא, דרך אגב, אפילו בזק. בזק עשתה את זה. אני חושבת היה באחד מהסשנים של קופה ראשית, אני עוד לא הייתי אז בבזק, אבל אחד מהסשנים בקופה ראשית היה, הגענו לבית המיליון או משהו כזה. אז אוקיי, יופי, בהצלחה.
נכון.
אז... אני חושבת שחלק מהאחריות שלנו היא באמת להגיד ללקוח, what's in it for me? מה יוצא לי מזה? ולכן, כשאנחנו מחפשים את התובנה ומחפשים את האסטרטגיה, עכשיו למשל, אחד המסרים שמלווים אותנו זה, בזק מחברת את כולם. זה בדיוק המקום של המימד הרגשי, זאת אומרת, מעבר לזה שאנחנו ממש מחברים, בסדר, יש טכנאים שמחברים את כולם, אבל יש פה דאבל מינינג, שהוא גם החוצה, אנחנו מחברים את הלקוחות, אנחנו באמת מחברים אותם גם למקסימום פוטנציאל שלהם. הם באמת יכולים מדן ועד אלת, ובזק יש לה גם אחריות, כי היא באמת חייבת לחבר גם את הפריפריה, וזה מה שהיא עושה, לא רק איפה שיש בניינים גבוהים וריכוזי אוכלוסייה, אבל היא באמת עושה את זה, וגם מחברת...
כל מה שנקרא.
כן, מה שנוקיה עשו פעם.
לא, אבל זה נכון, א', זה מין אסטרטגיה בעיני שהיא נכונה, היא קצת אסטרטגיית בסיס, זה לא אומר שהיא רעה, אבל היא כאילו נכונה, כי בסופו של דבר זה מה שחברת תקשורת אמורה לעשות. זה גם מאוד נכון בימינו, בדיוק לפני שהתחלנו ככה להקליט, אז אמרתי לך שהיה לי איזו מחשבה שיווקית, שאת יודעת עכשיו עם המלחמה וזה, ואנשים קונים גנרטורים וכאלה, אבל כאילו, אם לא יהיה חשמל, מה שהולכים, מה שקוראים העלתה וכאלה, גם לא יהיה טלפונים.
נכון.
אז כאילו, א', הנה, אפרופו, האם אנשים לא באטרף עכשיו לעשות חזרה את הקו הביתי, או חלק מאפרופו להגיד, תקשיבו, לחבר את כולם, אתם צריכים שיהיה לכם איזה קו טלפון אחד, כי אם יקרה משהו...
אז נגיד שפגשנו את זה, באמת פגשנו את זה בימים הראשונים של המלחמה, קודם כל, אחרי מה שהיה בעוטף, אז היו מקומות שממש לא היה חשמל, ואז מן הסתם זה משפיע גם על האינטרנט, וכן, קווי טלפון, ראינו הרבה יותר הצטרפות לקווי טלפון, אנחנו רואים אותם עד היום, ולצד זה, גם קווי אינטרנט, או לפחות וי-פיי שעובד גם בממד, גם פה הפתרונות האלה שהם טובים למרתפים, לממדים, גם הייתה להם עדנה, ועדיין יש להם עדנה מאוד משמעותית, אנשים מבינים שכן, אנחנו... עדיין צריכים להיערך גם לדברים האלה.
שזה דרך אגב סתם בסוגרם, זה מסיפור אישי, אבל בטח את מכירה. בסוף בממד הרבה פעמים שמים את הילדים. הילדים הם הכי גיימרים, הם צריכים את המחשב הכי זה. כל מה שאתה קונה, מרחיבי קליטה, לא יודע מה, ברגע האמת, את יודעת, כשהוא באמצע המשחק, אם זה לא עובד, כאילו, עדיין לא עובד.
והוא נטרף ממך, ועכשיו הם גם מבינים.
אתה לא גר בטירה, כאילו. בסוף אתה יודע מה, 10 מטר מהנתב.
אז יש פתרונות שהם ממש מעבירים, ואנחנו יודעים להעביר באמת קצבים מאוד גבוהים, והרבה חבר'ה כאלה, שוב, הם אוכלוסייה קטנה, אבל מאוד מודעת ומאוד דעתנית, הם יודעים לבקש את זה ולדרוש את זה, ואנחנו יודעים לספק את זה. בזק באמת יודעת לבוא ולתפור את זה בכל הכיוונים, וזה השריר שלנו. בסוף, זה הביזנס שלנו. אינטרנט היום הוא הביזנס שלנו, בעוד שחברות אחרות עושות גם וגם וגם.
רגע, זה הייתה מחשבה לעשות קמפיין חזרה לטלפונים, כי לרמוז, לא, אי אפשר להגיד במפורש, אבל תראי, גם, אני לא יודע אם יש מישהו שעומד מאחורי הגנרטורים, אבל
התשובה היא לא.
יש מישהו, את יודעת, זה בסוף משרת אינטרסים של אנשים, להלחיץ את הדבר הזה.
כן, אבל התשובה היא לא. אנחנו לא נחזור לעידן הטלפון, בסוף אנחנו... האינטרנט הוא בשפיץ האסטרטגיה שלנו, והסיבים הם המנוע, הם הקטר שמוביל את הדבר הזה. ועדיין,
למאות
אלפי הלקוחות שלנו, אנחנו יודעים למכור את זה, ולקוחות, גם שאינם לקוחות בזק, יודעים לבוא ולבקש את זה. אתה יודע, זה כל כך אינהרנטי בבזק, שזה לא משהו שאני צריכה להעלות למודעות.
אז אם אנחנו חוזרים את שיחת הגידי גוב, ואחר כך עדי אשכנזי, אז אם את אומרת, המסר על שלנו הוא המחברים.
בזק מחברת את כולם.
אז השאלה היא אם גידי גוב שווה מחברים, כי גידי גוב הוא כן שווה ישראלי.
מאוד.
אבל המסר על האם הוא ישראליות, או שהוא באמת לחבר בין כולם. כי שוב, ואחר כך, מה שעשיתם עם גידי גוב, או מה שעושים ברוב השנים האחרונות, עושים מסרים מאוד מוצריים, הוא שר על הנתב, כאילו.
נכון.
לא אז... עובדים לחבר כל כך.
אז כל העדכון הזה של המסר ושל האסטרטגיה התקשורתית יותר, באמת קרה בשנה וחצי האחרונות. באנו, שמנו שוב את האבנים הגדולות, את הישראליות, את האחריות הלאומית, את החדשנות מהמקום האחראי ואת החיבור. ובאנו ואמרנו, אוקיי, מה המשפט שיבטא את זה? וגם פה יש איזושהי היררכיה של מסרים. כי אנחנו עדיין הכי טוב בבית, אבל אנחנו רוצים להגיד, בזק מחברת את כולם, אז אנחנו יודעים, אתה יודע, בתוך הפקשות לבוא ולחבר את זה ביחד, בתוך הקריאיטיב. וחיפשנו את הפנים שידעו לעשות את זה, שידעו להביא את זה ולבטא את זה בצורה הכי טובה. ואני אגיד שבחלק מהתהליך, כמובן שיצאנו למחקרים, מחקרים שמביאים גם אהדה וגם מודעות, ומי מכל הפנים שאנחנו נחשפים אליהם כל כך על המסך יכול להביא את זה. והיו המון שמות על השולחן פה, היו, אני לא חושבת שיש שם בתעשייה שלא עלה על השולחן, וממש בדקנו. בחנו, ראינו מה עובד, מה נכון לנו, מה לא מייצר אנטגוניזם, כי בסוף אנחנו בזק, כאילו, אנחנו לא המשהו הקטן, הבועט.
אתם מיינסטרים, אתם לא
צ'אלנג'ר. אנחנו מיינסטרים, אנחנו לא צ'אלנג'ר, אנחנו לא ניוקאמר, אנחנו המיינסטרים, יש לנו את האחריות, ומצד שני, אנחנו כן רוצים להיות מעודכנים, ולהיות בולטים, ולהביא איזשהו טלנט שהוא גם ורסטילי, שהוא יכול, אתה יודע שבסוף מה שהראית לנו, הרבה מאוד קריאיטיבים, אפרופו הסופרבול, אז הוא צריך או לשיר, או להצחיק, או לעשות משהו שהוא בולט בתוך המקבץ, זה גם אתגר, ומצד שני הוא כן יכול לבוא ולשקף את המסר הזה, וגם נגיד שלפעמים, אתה מכיר את זה היטב, יש טלנטים שעל הנייר הם 100 מ-100, או לפחות 90 מ-100, אבל בסוף אתה רואה את זה בקריאיטיב, וזה לא עובד, וזה לא, יש טלנטים שאני כשמתחרים, או אפילו לא בתוך הקטגוריה, כשמותגים לקחו אותם, אמרתי, וואי, זה בול. אבל בסוף זה גם קריאיטיב, וזה גם משרד, וגם זה מה אתה יודע להביא, ומה הבריף? ואם הבריף יכול להתרומם בתוך הדבר הזה, אז יש המון 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 אתגרים.
רואה שהקריאיטיב שלכם הוא פעם, הוא לא תלוי טלנט, כלומר,
נכון.
רוב הפרסומות, נגיד גידי גוב, אז זה יכול לעשות גם מישהו אחר, שיש עומר אדם, או...
נכון.
דבר זה, אז כאילו, וגם עדי אשכנזי, זה לא מחובר דווקא מחובר טלנט, אז...
נכון. ובעצם עשינו עד היום קמפיין אחד שהוא היה עם גידי,
כן.
וגם בו היה אתגר...
העברת המקל.
העברת נתב, כמו כן. שאנחנו אוהבים להגיד. כן. וגם בו היה אתגר. קודם כל, ופה צריך להגיד שפו אדיר לגידי, שיצא מנץ' ובאמת מלך אדיר. אין הרבה מותגים שבהם הטלנט היוצא מוכן לשתף פעולה עם הטלנט הנכנס, ולעשות את זה בכזאת אצילות, וגידי באמת הוא אציל והוא איש מדהים.
לדעתי האחרון שאני זוכר, אולי אני טועה, ז'אק כהן בצבר, לדעתי היה שם איזה עברת מקל.
יפה, שזה גם יפה, זה באמת כן. דור שהוא אציל ומקצועי מאוד. אז פה גם זה היה אתגר, ועדי שהיא... היא הייתה מקסימה, והיא הייתה מקסימה גם אליו. אתה יודע, לא היה שם טיפת אגו, ועל הסט, למרות שהיו חששות, אני בטוחה, משני הצדדים, זה היה כל כך יפה וטבעי, וגידי עירח אותה מאוד יפה, והיא גם ידעה לקחת את זה מאוד יפה, עם הרבה כבוד. ואני גאה שהצלחנו לייצר את הפרסומת הזאת, ואני אגיד שכמה שבועות אחר כך, גם במחקרי אפקטיביות פרסום, זה הצליח מאוד יפה, כי הציבור הבין שעדי היא הטלנטית, בסך הכל גידי שנים ערך אנשים, יכלת להגיד, אוקיי, זה עוד אירוח. אבל היה מאוד מאוד ברור שעדי היא עכשיו נכנסת לפוזיציה, לוקחת מידיו את הנתב ובאה לידי ביטוי. כך שכססנו ציפורניים, זה היה... בוא, זה חתיכת אימור וזה גם אתגר.
כן, וגם זה כאילו מצד אחד לקחת פרזנטור לאחד המותגים הגדולים בשוק, אבל אז אתה אומר, אבל כנראה הוא לא פנוי, כלומר, צריך פרזנטור על, A-List, מה שנקרא, אבל A-List כנראה לא פנוי. ואז אתה אומר, כמו שעדי עושה, אז היא עושה קניוני אופר לדעתי, אולי עוד דברים, אבל אז גם אתה אומר, רגע, אז אני מבינה שאני לוקחת מישהו שהוא כנראה כבר עושה גם דברים אחרים.
נכון, נכון. נגיד ששוב, אני באה מעברי גם מ-YES, דיברנו על זה קצת קודם, אין היום הרבה טלנטים שעושים רק דבר אחד, או שיש להם בלעדיות. זה גם עניין, גם נועה שעושה יס, היא עושה עוד דברים. בדרך כלל זה, זאת אומרת, בוודאות זה לא מאותו שוק, אבל...
כן, בדרך כלל שחד גדול.
ואיזה שזה אופנה, איזה כן. משהו קטן, כן, אבל זה אתגר, אין ספק שהיום זה אתגר.
זה גם היה חלק מהמרת... כלומר, בטוח עדתי מישהו יותר צעיר, זה ברור.
כן.
חלק העניין היה להצעיר.
כן, אז עדי אישה, היא קצת יותר צעירה, ואחד הדברים שאני...
יותר צעירה.
כן, יותר צעירה מגידי, אבל שוב, היא לא ילדה.
נכון, בסדר? נכון.
זה גם היה... שוב, אני לא יכולה לקחת מישהו שהוא איזה טיק טוקר מאוד מאוד, בסוף זה בזק. אבל אני חושבת שחלק מהיופי והסיבה שבה התאהבנו בעדי, זה שיש בה משהו שהוא גם וגם. היא גם אימא ויש לה משפחה, אבל היא גם צעירה ותל אביבית, והיא גם יש בה משהו שהוא מאוד סקפטי, והיא מטילה ספק, אבל היא גם יש בה משהו שהוא ככה מאוד נינוח. כאילו, היא יודעת לעבוד בשני העולמות, והיא מוכרת מאוד, היא מוכרת לנו הבוגרים בוודאות, כן. גם מתוכניות שהיא עשתה ובקשת וכאלה, אבל גם לילדים, היא עשתה תוכניות גם לילדים, אז כאילו גם שם מפנים מוכרות, אז כן היה חשוב לנו שזה יהיה מישהו מוכר, ובכל המחקרים אני אגיד שהיא יצאה גם באהדה בציונים מאוד מאוד גבוהים, וגם במודעות ציונים מאוד גבוהים, וגם בחתך בין הגילאים, גם עכשיו באפקטיביות פרסום כשעשינו, היא זכתה באהדה בכל מקבצי הגילאים, לאו דווקא רק במבוגרים, שגידי שם עבד מאוד מאוד טוב, אבל יש לה גם נוכחות דיגיטלית, זאת אומרת, היא באמת כיסתה לנו הרבה מאוד...
אבל יש לה גם תפקיד של פרזנטור, כי הרבה פעמים אתה אומר, רגע, הפרזנטור, הוא מייצג את הצרכן, הוא מייצג את החברה, הוא מייצג, אפרופו, מישהו מחברה מתחרה שהוא סקפטי, או... הוגדר מראש מה היא מייצגת, או שכל פעם כל בריפי תהיה משהו אחר?
אז קודם כל, הוגדר מראש מה היא מייצגת, והיא באמת אמורה להיות זאת שקצת מהמקום של מטילה ספק, ויש לה את זה, היא עשתה את זה גם בקומדיה שהיא עושה, כל מיני מה זה השטויות האלה וכאלה, אז היא לא להשתמש בדברים האלה, אבל היא כן מטילה ספק באיך זה שאתה לא, איך זה שאתה לא מתחבר לסיבים. אז יש לה תפקיד, שוב, מכיוון שזה וורקינג...
להטיל ספק, זה להטיל ספק דווקא בקונגלמרט, בחברה, לא במישהו שאיך הוא לא מתחבר.
אז שוב, זה התפקיד שלה, מכיוון שזה וורקינג פרוסס, ואנחנו נראה את הפרסומת הראשונה שבה היא עומדת לבד, ממש בימים אלה.
אז כבר צולם?
צולם, וכבר נמצא בחדרי עריכה.
תשכים לשיר או לא? תגלה ותראה.
בוא נגלה ונראה, אבל...
לא, כי זה מתחבר לנושא שאת יודעת שגם הוא... נושא חם, בטח בקבוצות הקריאיטיב, וגם בו אתם, שוב, כחברה גדולה וזה, אתם כאילו יש לכם אחריות, שלא לומר אשמה, אתה יודע, היום יחקוד ואשמה זה אותו דבר, אבל הנושא הזה של השירים, שבסוף שרים את הבריף, וזה מאוד מאוד מאפיין את הקמפיינים של בזק, שאולי גם הכתיבה את זה אחר כך. אז מאיפה זה בא? כי שוב, זה לא היה תמיד, כאילו, של... ואפילו פה, גם תמיד יש ויכוחים, האם זו דרישה של הלקוח, או שזה פתרון של, של המשרד פרסום, אבל כאילו, אני עוד יש להגיד שכאילו, הרבה פעמים של קריאטיב מסתכלים על זה כפתרון עצלני כמעט. אומרים, טוב, זה הבריף, אי אפשר לעמוד ולהגיד אותו, בוא נשאיר אותו, בוא ניקח שיר להיט, נכתוב לו מילים, ונשאיר כמה נתב נפלא.
אז אני חושבת שאתה צודק, אני שוב, מכיוון שזה היה הרבה הרבה יותר זמני, אז אני מניחה שזה היה גם וגם. זאת אומרת, זה היה איזשהו צורך של הלקוח, של בזק, מהמקום של לבלוט. היה פתרון שקיבלנו ממשרד הפרסום עם שיר, וזה עבד.
אבל כשכל הפרסומות בטלוויזיה שרות, אז אתה כבר לא בולט.
נכון, וזה האתגר שלפתחנו, ומן הסתם מדהים, מכיוון שהיא... קומיקאית, אז אני
רומזת
שהיא צריכה להביא את הכישורים שלה לידי ביטוי. היופי בה זה שהיא גם יודעת לרקוד, אולי אפילו תפתיע בשיר מתישהו, אבל יש לה באמת מנעד מאוד מאוד רחב, ואנחנו לא נתקבע על שטנץ אחד של one trick pony, זה מה שהטלנט יודע לעשות, ולכן זה מה שהוא עושה הכי טוב.
אני עונה לעצמי, כי אני גם, כאילו, ממובילי הביקורת נגד זה. אני אומר לעצמי, אבל אם זה לא היה עובד, הם לא היו עושים. אם עושים, כנראה שזה עובד. השאלה היא, האם זה עובד כי בזק ושם קוד, כי יש עוד. אומרים, אוקיי, יש לנו כל כך הרבה כסף, אז ברגע שאנחנו לוקחים את ה-A-List של הפרזנטורים, ובשנים האחרונות מחברים לו עוד ל-A-List, נחבר לו גם את עומר אדם, ואחר כך נחבר את סטילה ונס, ואת אגם, ואת... נחבר לעוד A-List, ואז ניקח את השיר... מה עכשיו פורסם, זה לא קשור אליכם על השיר, אבל גם השירים, ניקח שירים, לפעמים יש שירי יציאה, נגיד גוצלי, גוצלי זה שיר יציאה, נכון? זה לא נכון. דווקא, זה לא שיר שמשלמים עליו 300 אלף דולר.
נכון.
אבל הרבה פעמים גם לוקחים את השיר עכשיו, את תיק קטן, את השיר הכי להיט, ועכשיו אנחנו גם שופכים כסף, אז ברור שזה יעבוד, כי כאילו אנחנו משתמשים בכל התותחים הכי כבדים, והשאלה היא שוב, אני אומר, רגע, אבל... יכול להיות שפתרון קריאטיבי היה יכול לקצר דרך, כאילו ברור, לחסוך כסף, כי כאילו, כי אם לא, אז באמת לא כסף, את האנשים הכי יקרים, הכי הרבה מדיה, הכי הרבה שירים, אבל זה כאילו לא חוכמה.
אז אני אגיד, מכיוון ש... והתחלנו מזה בעצם את השיחה שלנו, מכיוון שתקופה מאוד מאוד ארוכה, עד שלבזק היו סיבים, וגם בתחילת הדרך של הסיבים, הייתה תובנה אחת, ועליה חפרו אותה מכל הכיוונים, של הווי-פיי מכל החדרים, אז באמת... זה היה שקוף. אז כל פעם הביאו את הבולטות דרך השיר החדש, או קופה ראשית, או לא משנה, משהו כזה. אני חושבת שזה לא... אי אפשר להסתפק בזה, בסדר? חייבת להיות תובנה, חייב להיות בריף. דרך אגב, אחד הדברים שראינו מדהים, אפרופו קמפיין תיק קטן ונס וסטילה, זה בדיוק היה חיבור של גם וגם וגם. קודם כל, הבריף היה מדויק. הסיב מוגן, התובנה הזאת, ההבנה, שיש לנו פה משהו שאין לאחרים, הבידול הזה, שרק בסיבים של בזק, רק ברשת של בזק, יש את אותה הגנה שיושבת על חשש אמיתי של הלקוח, כי כל המכשירים שלנו מחוברים לדבר הזה. ואתה יודע שגם, אני נתלית פה באילנות מאוד גדולים, גם בחול, גם קמפיינים של אפל היו סביב הנושא הזה של פרטיות ושל הגנה, אז בטח פה בעולם שלנו ובשוק שלנו, אז הבריף היה מדויק, ובמקרה הוא גם התיישב על שיר שיצא בדיוק, והיה, ולכן הקמפיין הזה, הוא קמפיין שהתפוצץ בצורה מדהימה, גם עם השיר החזק וגם עם הבריף הטוב, והפיצוח היה בול. אני חושבת, בטח גם כשאנחנו מסתכלים הלאה עכשיו, לשמחתנו, יש לנו בטח בשנה הקרובה ארסנל של חומרים שמהם אפשר יהיה לעשות קמפיינים מצוינים. אני לא חושבת שיש לנו את הפריבילגיה להסתפק רק בשיר או ביציאה. אני מאוד מאוד מאמינה באסטרטגיה ובתובנה ובפיצוח נכון. כשהבריף כותב את עצמו, הרבה יותר קל לאנשי הקריאיטיב לתפוס ולהתרומם.
לא, ואם אנחנו לוקחים, נגיד, את הקיצון השני, נגיד, הפרסומות סלקום הידועות של פעם, שגם הם היו שירים, אבל הם לא שרו את הבריף, אבל הם היו נורא אמוציונליות, נורא, אז אני כאילו אומר, ואז תקדים את זה נכון או לא, כי אני מכיר גם את הפעם, אני מודע לשני הכיוונים, או שתי הקצוות, שני הקצוות, קצה אחד. אז יכול להיות שכאילו, האם הציבור מתישהו אמר עצמו, עזוב אותי מאחרת הזה, מהקמפיינים האלה, שהם לא אומרים כלום, דבר איתי תכלס, מה אתה מביא לי? דבר איתי, ויכול שמחקרים באים ואומרים, בסוף אנשים, הם רוצים שהאינטרנט יעבוד, הם רוצים שהוא יהיה מהיר, ורוצים שיהיה זול. אז בוא נגיד להם שהאינטרנט שלנו מהיר, יזה וזול, ונפסיק עם הקשקושים האמוציונליים. אני לא חושב שזה נכון, כי בסוף אנשים לא מעידים שהם אוהבים את המותה, כי הם לא יגידו את זה במחקרים,
נכון,
אבל...
נכון.
אז השאלה אם זה משפיע כאילו על האופי של, של הפרסום.
אני, קודם כל אני מאמינה שכן. בסוף גם אנחנו כאנשי שיווק, אנשי פרסום, אנחנו מבינים שהחיבור יבוא מהמקום של האהדה, של החיבור. הרבה פעמים... אנחנו חוטאים בזה שאנחנו רק רוצים למצוא חן בעיני הלקוחות כן. ושיוהדו אותנו, לא תמיד מבינים איזה מותג זה. אני לפעמים מאוד אוהבת. כן. אני אוהבת איזה פרסומת, אבל לוקח לי זמן להבין אחר כך רגע של מי זה היה בעצם. אני לא חושבת שיש לנו את הפריבילגיה לוותר לא על האהדה, לא על השיוך למותג, כי בסוף אני רוצה שיבינו שזה בזק, ולא על הבנת המסר. בהנחה ויש לי מסר שאני רוצה להעביר אותו. אז אני כשאני מודדת את עצמי, את ההצלחה של הקמפיינים שלי, אני לא מוותרת על אף אחד מהם. לפעמים, כמו בחיים, יש קמפיין שהוא יותר מושך לכיוון אחד, שלפעמים פחות מבינים בו את המסר. שוב, גם מסר זה משהו שצריך לחלחל, אבל לא לשחוק יותר מדי. כן. זאת אומרת, לעבוד שניים, שלושה קמפיינים על אותו מסר זה בסדר, אחר כך אתה צריך, על אותה תובנה זה בסדר, אחר כך אתה צריך קצת לרענן, אחרת נהיה גם סוג של עיוורון בנרים כזה, נכון. כמו שאנחנו קוראים לו, אז... כן, אתה חייב כל הזמן, אסור לשבת, אין לנו את הפריבילגיה לשבת על זרי הדפנה, ואנחנו חייבים כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש, ולראות איך אנחנו חופרים את אותו מסר, פעם, פעמיים, שלוש, עוברים הלאה, אבל כן נותנים לזה לחלחל פנימה, וגם פה יש כמה פלטפורמות. אז את ה-awareness ואת ההעדה למותג, ואת החיבור למותג והרגש, אנחנו מביאים הרבה פעמים ב-ATL, בטלוויזיה, בקמפיינים הגדולים, ויודעים לעבוד אחר כך פרפורמנס, ולקצור את הביקושים, ולדעת לעבוד יותר hard sale בדיגיטל, בכלים אחרים.
זה הבא שלי, שהוא נכון לכולם, במיוחד אליכם, כי אתם לחברת אינטרנט, שעדיין רוב המדיה היא מדיה של טלוויזיה, וגם כש, אופם, גם כשזה בדיגיטל הזה, זה הסרטים של הטלוויזיה פחות יותר בדיגיטל. אבל, אז האם כחברת אינטרנט, את לא באה ואומרת, רגע, אני רוצה להוביל בפרסום דיגיטלי, שוב, פרסום דיגיטלי הוא לא לעשות את מה שעשית בטלוויזיה, שוב, יש נגיד דוגמה טובה שעשיתם אז, או פעם, את לא הייתה
במיינקראפט
וזה וזה, נכון. זה נגיד דוגמה מעולה.
נכון.
אבל כאילו שבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להיות כן חוד החנית בפרסום דיגיטלי חכם, אנגייג'מנט, משפיענים, טיק טוק, אז כן ראיתי, כאילו, עדי אשכנזי גם צילמו אותה בטיק טוק, אבל זה לא... אוקיי, זה מין עדיין אדפטציות, או כאילו ביום צילום לקחו ועשו חצי שעה כזה, אבל...
אז אני מפרידה.
כערך מרכזי, את לא אומרת, אנחנו בואו נפרוץ את הדרך בפרסום דיגיטלי?
חד משמעית, אז אני גם עושה את ההפרדה, קודם כל בזק הייתה חלוצה בזה שהיא הכניסה את הדיגיטל אין-האוס, הייתה אחת החברות הראשונות שעשו את זה, יש כאן, בתוך התקשורת שיווקית אצלי, יש פה מחלקה שהיא מחלקת דיגיטל, והיא עושה גם את ה-awareness וגם את הפרפורמנס, וגם את הסושל, אז כן צריך לעשות את ההפרדה, אבל... בין הדיגיטל awareness, שהוא באמת סוג של נגזרות, וגם פה אני מסכימה איתך לגמרי, צריך להיות, לקחת את זה יותר קדימה, ולעבוד גם בזה, ולהיות פורצי דרך לגמרי, זו השאיפה שלנו, ואנחנו שם, וגם יש לנו את הכלים, כי זה באמת פה בתוך הבית, ולצד זה גם עבודת דיגיטל, עבודת פרפורמנס, שפה אני יכולה להגיד, שעושים פלאים. אנחנו יודעים להכיל פרפורמנס, פה מתוך השיווק, להכיל את המפלצת הזאת שנקראת בזק, מבחינת לידים, וכל הזמן לאתגר את עצמנו ולייצר ביקושים, לדעת לקצור את הביקושים האלה בצורה הרבה יותר אפקטיבית מכל מה שהיה פה קודם, וגם אני יכולה להגיד מכל מה שהכרתי ממקומות אחרים בשוק, בסוף זה חתיכת מפלצת שצריך להכיל אותה.
אוקיי, בסוף אנחנו מדברים הרבה על האנטנת הביתי או העסקי, אבל יש לכם עוד מוצרים כמו דם מרכזיות,
תראה,
144, יש לכם כל מיני מוצרים נוספים, לא?
נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים על מוצרי הליבה שלנו, אז מוצרי הליבה שלנו לשוק הפרטי, הם באמת, זה אינטרנט, סיבים,
שבסוף זה נגיד נמצא בכל בית, אבל נגיד זה מוצר שמה עולה בערך 100 שקל ואתה מקבל...
כן, 100-150 שקל ואתה מקבל קצבים, כמובן שגיגה הוא המלך, הוא הקצב המשמעותי והחזק ביותר, אבל לצד זה יש עולם שלם של פעילות עסקית באמת, החל ממה שאנחנו קוראים סו, העסקים הקטנים והביתיים, ועד לחברות ענק, צבא, ממשלה, תמסורות, בזק מוכרת קווי מטרו, ועולמות שלמים של מוצרים שאנחנו ממתגים אותם תחת כותרת הפרו, שהם מוצרי נטוורקינג וסקיוריטי לחברות הכי גדולות במשק. זה עוד עולם שאנחנו עושים ועובדים בו. שם ה-B2B הוא מיתוג מסוג אחר, אבל... בסוף אתה יודע גם...
אבל גם המרכזי שלך ביום יום הוא הביתי וה...
תראה, זה שתי עונות שעובדות אצלי במוח, והן מביאות בערך חצי-חצי מהכסף. אם בזק היא חברה של, בוא נגיד, פלוס מינוס 4 מיליארד שקל, אז חצי מזה מביא הוורטיקל העסקי, וחצי מביא הפרטי, יש פה הרבה מאוד עשייה בשני העולמות האלה, אבל הם שני עולמות שונים. עכשיו, אנחנו מבינים awareness ומודעות. בסוף גם אותו מנמר, איש מערכות מידע ב, לא יודעת מה, בישראכרט או בקופת חולים כללית, או אותו מנכ"ל, הם בסוף חשופים למותג והם מבינים את עוצמת המותג מתוקף זה שהם אנשים פרטיים וגם הם רואים טלוויזיה וגם הם שומעים רדיו וגם הם חיים כמוך וכמוני בבית.
אם חוזרים אבל שיווקית לשוק הביתי, אז זה שוק שזה רק לריב על הפלחים בעוגה, נכון? כי כאילו כבר אי אפשר להגדיל את העוגה, כלומר זה לא שאתה אומרת יש אנשים שלא התחברו לאינטרנט או שהם לא...
קודם כל יש משקי בית חדשים שבאים כל הזמן, שנולדים ונוצרים כל הזמן, גם אוכלוסיות שפעם חשבנו שאין להם אינטרנט.
שתי בית מאפלט, לא כאלה שעברו זוג עכשיו.
זוגות צעירים.
זהו, שותפים, אני יודע מה.
כן, זוגות צעירים, שותפים, סטודנטים כאלה.
כן.
יש גם אוכלוסיות שעד היום חשבנו, לפחות היסטורית, שאין להם אינטרנט, אפילו חרדים, ואנחנו יודעים היום שיותר ויותר הם הכניסו, גם הקורונה עשתה איזשהו שינוי, וגם אצלם יש יותר ויותר אינטרנט בבתים, אז זה גם סוג של אתגר.
אבל רוב האתגר השיווקי זה להריב בתוך העוגה.
כן, רוב האתגר השיווקי הוא...
אבל לפני הפרסום, אתה אומר, כאילו, למה שמישהו יחליף, אלא אם כן, אני אגיד בסוגריים, את לא תגידי, אבל אני אגיד, נגיד, יש דבר בעיניי קל, אפילו דעתי, אמרתי את זה בהרצאה אצלכם, שנגיד תחרות מול הוט, להרבה אנשים אומרים, אני, כי הוט בתפיסתי, סליחה, ואני גם בשמחה אארח את הסמנכ"ל או סמנכ"לית של הוט, אבל כאילו זה הרבה פעמים, יש הרבה אנשים כמוני שאומרים, אני להוט לא מתקרב, לא מעניין אותי כלום, לא בשום כסף, בשום דבר, כי הם הצליחו לייצר לעצמם איזשהו שם. אבל כן, יש פתרונות אחרים, נכון? אפרופו סלקום, פרטנר, אני יודע מה. אבל רוב האנשים, זאת אומרת, רוב הזמן זה עובד. הם לא עכשיו התחילו לחפש, להחליף, כאילו, אז איך...
נכון, אז פה באמת, אנחנו מכירים את זה שיש נקודות בחיי לקוח, כן. שבהם הוא כן עושה את השיקול הזה. גם הנושא של הפריסה של הסיבים הביאה פתאום הזדמנות לשינוי. זאת אומרת, זה שבזק היום ירש את הסיבים באמת פרוסה בהכי הרבה בתים בארץ, במעל 2 מיליון משקי בית, מן הסתם, אם הגעתי אליך עם סיבים והמתחרים עוד אין להם שם תשתית סיבים, אז יש לך אינסנטיב לבוא ולעבור לבזק. זה בהחלט הזדמנות עבורך.
אנשים מבינים כאילו את ההבדל בין מה שאומרים...
אני חושבת שאנשים מבינים...
בסוף אני משלם על ג'יגה, מקבל במקרה טוב 100 ומשהו.
לא, אתה מקבל ממש ג'יגה. לא, זה לא ככה. אז קודם כל אנשים מבינים. אני אגיד שככל שהצרכים שלנו יותר גדולים, תראה, רובנו עובדים לפחות חלק מהזמן עובדים מהבית. אפרופו, חשבנו שיצאנו מהקורונה, אז הנה המלחמה, שוב פעם כמה חודשים עבדנו מהבית, למדנו מהבית, הילדים של חלקנו היו כמה חודשים טובים, או לפחות חודש-חודשיים הראשונים אחרי תחילת המלחמה בבית.
נגיד, האפלוד נהיה אישור, מה ש...
נכון.
פעם כולה דיברו רק על הדאונלוד, אבל כל הזומים וכל הדברים האלה, צריך אפלוד גם עוד חזק.
ויותר ויותר טלוויזיה היום, אצל כולנו, נעשית על גבי האינטרנט, יס, שאני שוב באה ממנה, עושה על גבי האינטרנט, בטח נטפליקס ודיסני, המתחרים בוודאי, סלקום ופרטנר, נמצאים על גבי האינטרנט, אז אתה מבין שהצורך שלך ברוחב פס, עכשיו, אנחנו גם כאלה, אנחנו, ככל שהזמן יעבור, אנחנו נרצה עוד ועוד מזה. כי יותר ויותר מכשירים אצלנו, ונרצה לחבר יותר מכשירים על גבי האינטרנט, ולא סתם הולכים לקצבים יותר גבוהים. אני זוכרת שבאחת השיחות שהיו לי בתחילת הדרך, אמרו, רגע, אבל מי צריך את כל הקצב הזה? אז כן, צריך, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את המגמות האלה גם בעולם, וגם פה, וישראלים הם מאמצי טכנולוגיה מאוד מאוד מהר. אז יש איזה משפט כזה, נכון? If you build them, they will come. אז אנשים באים ורוצים ומתחברים, ואין לי ספק שהצרכים רק יעלו ויגדלו עם הזמן.
כל המשאבים הענקיים האלה, זה כדי שביום, מן הימים, כשאני אעבור דירה או כשמשהו, אז אני אגיד לעצמי, עכשיו אני אבחר בבזק, כי ביום יום רוב אנשים לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת.
לא רק.
אני מכזה קטע כלכלי, לפעמים כשיש איזה מיתון, אתה אומר לעצמך, רגע, למה אני משלם, אולי אני יכול לשלם 20 שקל פחות?
נכון,
גם יש.
נכון, נכון. אז שוב, אנחנו אף פעם לא היינו שחקן מחיר, בסדר? זה כן. אף פעם לא היה הטיקט שלנו, אבל אנחנו כן יודעים להיות שם כשהלקוח צריך, בשירות אין שני לבזק, במקצועיות, שוב אני אומרת, זה קצת, זה לקנות אינטרנט ממי שעושה אינטרנט, נכון? כאילו, אני לא עושה גם טלוויזיה וגם סלולר וגם וגם וגם, זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה טוב, אני לוקחת על זה איזושהי פרמיה, אבל מכיוון שזה מסוג הדברים שאתה רוצה שיעבדו לך, אז חלק גדול מהלקוחות מצביעים ברגליים.
אז מה הכי מטרידות השיווקית? מה האתגר הגדול? כאילו, א', בשוק אתם, קצת להגיד בערך את היחס, אתם מובילים בשוק הזה?
בזק מובילה בשוק הסיבים, בטח ובטח מובילה בשוק האינטרנט. מלכת האינטרנט, מה יש להגיד?
מה מדאיג, מה כאילו, מה מאיים או מה... אפילו ברמה אסטרטגית הגדולה, את יודעת.
אז אחד האתגרים שהיו לנו דווקא בגלל שבזק נכנסה לשוק הסיבים מאוחר, וכבר היו שם שחקניות, אז
מה
בשנה...
מה היה לימיטד, לא? מה היה?
לא בתשתית, אני מדברת על שחקניות שחיברו, כן, אז גם פרטנר, גם סלקום, גם הוט, כולן חיברו קודם.
לא עד כדי כך מבינים בזה. מבין, לא, יש לך איזה, את שאיפה, את רוצה באמת לחנך, שאנשים יבינו את ההבדל ו...
אני חושבת שלקוחות מבינים, זאת אומרת, בסוף כשאתה רוצה לקנות אינטרנט,
כן.
אתה לא פונה ל-Unlimited, אתה פונה
לא, אתה אומר, בזק, אני רוצה סלקום. אתה רוצה שישאו אותך, רגע, זה סיב, זה לא סיב.
אני רוצה אינטרנט סיבים. היום, אחרי שכבר השוק הזה עובד, כבר למעלה משנתיים פלוס, יותר, אז אני חושבת שלקוחות כבר סיבים זה אינטרנט. זאת אומרת, הם רוצים אינטרנט 1 ג'יגה, נכון? כן. כאילו הוא... אז ברור שזה סיב. ובזק נכנסה מאוחר. המזל או היופי בבזק, מכיוון שהיא כל כך מזוהה כאינטרנט, אז הציבור אמר שיש לבזק סיבים עוד לפני שהיו לה באמת סיבים. זאת אומרת, זה היה במודעות, במחקרי המודעות, זה ברור לגמרי שבזק תביא את הסיבים. והאתגר שלנו בשנה וחצי האחרונות היה באמת לכבוש את המובילות של השוק. ומרגע שהגענו לשם, אז עכשיו אתה רוצה לבסס את המובילות הזאת, ואתה רוצה לשמור על המובילות הזאת, ואתה רוצה לבוא ולתת יותר ערך ללקוחות שלך בתוך המשבצת הזאת של הסיבים. אז זה יהיה להביא מהירויות יותר גבוהות, ולהביא טכנולוגיות יותר מעניינות, ולהביא אותם, כמו שאמרתי בהתחלה, כשהן בשלות, וכשיש נתב חדש, הנה אתה, בגלל שאתה מתארח אצלי בבית, כן. אז אתה יכול לראות את הנתב החדש שלנו שאנחנו...
זה גם היה איזה עניין, שאמרתם, בוא נעשה, הוא ראית.
הוא ראית, הוא יפה, הוא מעוצב, הוא ראית, וזה לא סתם כי אני רוצה שיהיה את הבי של בזק בכל סלון, זה לא רק מהמקום הזה, אלא מתוך ההבנה שהרבה פעמים לקוחות היו שמים את הנתב, דוחפים אותו באיזה ארון חשמל, סוגרים אותו איפשהו, אבל... אם אתה מבין את הפונקציונליות, ואתה מבין שבתוכו יש אנטנות, ושהן צריכות, כדי שיהיה לך את הכיסוי הכי רחב בבית, הן צריכות להיות חשופות ולתת את ה... ולהתפזר. בדיוק. אז הוא צריך להיות במקום מרכזי בבית, כדי להגיע לכל המקומות, וכדי שתסכים לשים אותו במקום מרכזי בבית, הוא חייב להיות יפה ו...
נגיד, אולי זה מבורות, אבל אין חששים. מחר, כמו שהטלפון היה, נהיה לא רלוונטי, אז... ה-5G יהיה כל כך מהיר, כל כך חזק, שכאילו אנשים יגידו, אני לא צריך בכלל בוא נחבר את הכל, זה שאלה מטומטמת?
לא, זה לא שאלה מטומטמת, אבל אין חשש.
זה לא משהו שיכול לקרות, שכאילו, כמו שאמרתי, כמו שהיום הבית, הרבה פעמים, הטלוויזיה ברור שהיא מחוברת, כאילו. אבל יש הרבה אנחנו גולשים על טלפון, וזה מספיק לנו.
אז קודם כל, הרבה אנחנו גולשים על טלפון, וזה מספיק לנו, אבל טלוויזיה חייבת להיות מחוברת, כל עולמות ה-IoT, שבהרבה מאוד בתים היום כבר נכנסים, חייבים להיות מחוברים, מצלמות, אם יש לך בבית, זאת אומרת, יש עולם שלם של דברים, ואתה לא תוריד, אתה לא תשב בנטפליקס בכיף שלך, או על יס בכיף שלך, ותצפה דרך לא דרך הטלפון, וגם לא על גבי ה-5G, בסוף יש יותר ויותר תכנים, הווידאו הוא הרבה יותר עשיר, בטח כשנכנס לעולמות ה-4K, 8K, הטלוויזיות שלנו יותר גדולות, צורכות הרבה יותר רוחב פס, אז אתה תרצה לעשות את זה חוויה.
100%. נראה לי שדיברנו ככה, יש איזה משהו ככה, שזה מסר או משהו שרצית להגיד?
לא, היה לי כיף.
כיף, מעניין. בדיוק אני, אבל זה לא נעשה עכשיו, אולי תתני לי המלצה מי לעשות, כי עם אדלר אתם כמה, הרבה שנים.
הרבה מאוד שנים.
נכון?
הרבה מאוד שנים עם אדלר.
כי כאילו אמרת לעצמי, מעניין אותי לעשות פרק על איך בוחרים משרד פרסום.
וואו, אז פה תצטרך...
אתה פעם מכונה היה מכרז נגיד?
וואו, נראה לי כמה שנים טובות.
כן, למרות שזה חברה ציבורית, אתם מחויבים איך זה עובד, צריך לעשות כל כמה שנים, כזה מין?
כן, יש חידושי הסכם, כן, יש פרוצדורה. ואת ירשת אותם בעצם? אני ירשתי. אני קיבלתי את האדלר.
אז הרבה פעמים, כאילו מישהו שנכנס אומר עצמו, רגע, אולי אני אחליף, אני זה, יש עכשיו כאילו, לאו דווקא, כאילו מין, את יודעת, לעשות חדש, להטביע חותם.
קודם כל, תמיד יש, אני חושבת שיש חשיבות בלרענן, ובלא להיות מקובע, זה תמיד טוב.
כמו שהספק לא ירגיש מובן מאליו מדי, שהוא ירגיש שעדיין צריך להתאמץ.
כן, אני חושבת שגם עבור משרדי פרסום, לפעמים כבר יש איזה הרגל כזה, זה, אתה יודע, אני לא אגיד מובן מאליו, אבל כן, כאילו רגילים למשהו, ותמיד טוב, בכלל בחיים טוב לרענן.
נכון. לא, אבל יש לקוחות בסדר גודל שלכם, שהרבה פעמים יש להם שני משרדים, ואז כאילו, למרות שבדיגיטל לא, זה גם אדלר.
לא, אנחנו עושים את הדיגיטל אין-האוס, שזה...
לא, לא יודע בפרפורמנס, אבל כאילו, באמת כל מיני דברים שהם דיספליי, סושיאל, אז עד לראה...
אולי זה שיחה לעולם אחר, אבל לתחזק שני מותגים עם שני משרדים, כאילו, מותג בשני משרדים, זה נראה לי אתגר מסוג אחר.
כן.
מורכב.
אז טוב, יום אחד כשאולי ייצאו מרחז וזה, לא נעשה פרק על איך בוחרים משרד פרסום, כי זה...
אני חושבת שיש שם הרבה מאוד סמנכלי שיווק ואנשי תקשורת שיווקית מנוסים שבטוח...
ירימו את הכפפה.
יכולים להרים את הכפפה הזאת.
טוב, תודה רבה.
תודה לך.
היה מעניין וכיף. ואת נמצאת בקריאיטיב פרסט פה ושם קוראת את...
ברור, את הקיצר.
גם את הקיצר, נכון, לא דיברנו היום, וגם בתוך הקבוצה, שזה קטע נגיד, אין, הרבה פעמים, אני יש לי קטע כזה, גם באישי. חושבים שאני מסיים, אני מתחיל לקראת אנשים אליהם,
פותח דף חדש.
כבר בדלת, כאילו מתחילים שיחה בדלת. אומר, אגב, כבר סיימנו, כבר מאחורינו. לא, רק תגיד שכאילו
דברים... הכיף שאתה אצלי, אתה יכול להישאר, אתה יודע.
לא, אבל כאילו מותגים שהם כאילו נתפסים חצי ממשלתיים עדיין וזה, או חצי, הם תמיד, הרבה פעמים, אני רואה גם בקבוצה, אני כאילו תמיד אומר, אני פחות פופוליסט, לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל הביקורת נגד הבנקים, ועכשיו היה, ונגד אל על, אז כאילו דווקא על בזק לא כך רואה את זה, כמו שאת יודעת, שזה מין אוטומטית, הם אסור שהם ירוויחו, והם כולם חזירים, ושיחות, אז נגד אני לא כך רואה את זה על בזק.
אז קודם כל אני שמחה, אני שמחה, אני גם חושבת שאתה צודק. קודם כל צריך לזכור, בסוף, העלות, ודיברנו הרבה על התועלת שיש באינטרנט, אבל בסוף העלות של אינטרנט היא לא ההוצאה הגדולה במשק הבית. בסדר? זה לא אלפי שקלים, בוא, זה...
כי יש תחרות.
100-150 שקלים.
כי בסוף יש תחרות.
גם כשאתה משווה את זה למדינות מערב אירופה וארצות הברית, ששם גם יש תחרות, המחירים שם משמעותית הרבה יותר גבוהים. בסוף, אינטרנט הוא מוצר שנותן לנו הרבה מאוד תועלת, והעלות שלו היא לא מאוד גדולה. שנית, אני אגיד שבזק היא כן חברה שאוהבים, כי היא באמת חלק מהישראליות. דיברנו קודם על ערכי המותג. בסוף, טכנאים שלנו ישבו על קו הגבול בעוטף ובצפון, כשהמלחמה הייתה בעיצומה, ותקנו קווים. כל בית מכיר, אתה יודע, יש משהו מאוד ישראלי.
לדעתי, בעוד שבוע או שבועיים, אני מביא את אורן אלמן, שהיה שנים חברת חשמל, אז נגיד, חברת חשמל הרבה שנים לא מתאפקת ועושה סרטים כדי דקה לשמונה, תראו את הטכנאים שלנו בגשם וברוח, שגם, אני אומר, כאילו נצא לך, אוקיי, כל הכבוד, אבל מה אתם רוצים ממני? אז אתם נגיד לא עושים כאלה.
לא, אני לא חושבת ש... שוב, זה מאוד מתאים לחברה ממשלתית, בזק היא הרבה מאוד שנים לא שם, היא בסוף כן. מותג...
נכון, אבל צעירים לא זוכרים שהיא הייתה חברה שנועה, אפרופו, בשנות ה-80 וזה וזה, עברו הרבה שנים, אבל פעם הייתה שם נרדף ל... והצליחה להתגבר והכל.
אני חושבת שזו ההצלחה של המותג, באמת הצליחה לצאת מזה.
באמת, נכון. וזה כוחו של מותג, נסיים בזה, ולדעתי אסור לשחוק את זה רק בקמפיינים מוצריים, וחייבים לעבוד לא רק אצלכם, חייבים מאוד לעבוד על המותג, כי בסוף בקמפיינים מוצריים זה מאוד מאוד נשחק ו... לדעתי זה, זה קורה בהרבה מאוד בדברים שאנחנו רואים. תודה רבה.
תודה לך.
היה כיף. ביי ביי.
ביי.